אפשר להפסיק לפחד. הורים צריכים לישון עם התינוקות שלהם. כן, הכי קרוב שאפשר. כתבתה של עינת תלמון, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. תשומת לב מופרזת לילד, דאגת יתר לטיפול בו ולהזנתו, השפעה מזיקה להם על התפתחותו הפסיכית. התוצאה כבר בחודשים הראשונים היא תינוק בעל קפריזות, לא שקט, המרגיז את כל המשפחה. ילדך מלידה עד התבגרות, המדריך החדש לאם הצעירה, עם עובד 1973. פרופסור א' פרוכטר, פרי, כתב את המילים הבלתי נתפסות האלה בשנה שבה נולדתי. הוא לא פעל בחלל ריק. גם הפסיכולוג ג'ון ווטסון, שנחשב לאבי הבהביוריזם, ראה באהבת אם מכשיר מסוכן, והרופא ריצ'רד פרבר בנה קריירה שלמה על הפיכת שינה של ילדים לבעיה שיש למצוא לה פתרון. כל החברים במועדון היוקרתי הזה, שכלל גם את זיגמונד פרויד ואת רופא הילדים האמריקאי אמט הולט, כתבו סברים שחינכו הורים לגבי הדרך הנכונה לגדל ילדים צייתנים ולא מפונקים. אלה שהניחו את היסודות לטיפול וחינוך ילדינו במאה ה-20 הם קומץ גברים לבנים, שככל הנראה לא החליפו חיתול מימיהם, אומר פרופסור ג'יימס מקנה, ועומד מיד על האירוניה שבדבריו, שכן מקנה הוא גבר לבן מהדור הישן, בשר מבשרו של הממסד האקדמי האמריקאי. הוא מודה באשמה במרכאות עוד לפני שהתבקש, ועושה זאת בחיוך מקסים שעוד יפציע בשיחתנו פעמים רבות. מקנה, אנתרופולוג ביולוגי עטור פרסים, נחשב לסמכות הבינלאומית בנושא שינה של תינוקות ותסמונת המוות בהריסה. במעבדת השינה הייחודית שהקים באוניברסיטת נוטרדם באינדיאנה, הוא חקר במשך שנים כיצד סביבת השינה של אימהות ותינוקות משפיעה על התפתחותם של פעוטות ועל מצבם הפיזי והנפשי. במעבדה, שהיא הראשונה מסוגה בעולם, תינוקות ואימהות ישנים יחד, והחוקרים מנטרים פרמטרים שונים בזמן השינה. מתוך ניסיון שאין שני לו בתחום, מקנה מרשה לעצמו לצאת בחריפות נגד האנשים שניסחו את עקרונות ההורות שעליהם גדלו מיליונים במערב, ושרבים עדיין פועלים על פיהם. לשיטתו, תינוקות צריכים לישון צמוד להוריהם. מקנה מזכיר שלינה משותפת יכולה ללבוש צורות שונות ומגוונות. רבים מההורים בישראל מיישמים צורה אחת שלה, שבה הם משכיבים את התינוק לישון בעריסה ללא דופן רביעית שמוצמדת למיטת ההורים. אבל יש גם צורות אחרות. לעתים ההורים חולקים מיטה עם התינוק, לעתים רק הורה אחד ישן עם התינוק, לעתים כל המשפחה ישנה יחד באותו החדר. גם שינה באותו החדר כשהתינוק במיטה נפרדת נחשבת לינה משותפת ויש לה יתרונות רבים. ככלל, ככל שהקרבה הפיזית עמוקה יותר, ככה יתרונות עמוקים יותר. העמדות של הרופאים האלה באשר לדרך הנכונה לגדל ילדים מעולם לא התבססו על מחקרים, הוא אומר, הן התבססו על השקפת העולם שלהם. הם האמינו בעסקת חבילה שכוללת הזנה בתמל, תרכובות מזון לתינוקות, דבר שנתפס אז כקדמה, חינוך לעצמאות מינקות, חשש מתלות והצבת הזוגיות במקום הראשון בסדר העדיפויות. המדע המערבי ביחס לשינה של תינוקות והזנה שלהם הוא בסך הכל פרי הערכים והאידיאולוגיות של התרבות שיצרה אותם. ובאמת, הורים רבים במערב חשים שהם נשפטים וננזפים אם הם פועלים בניגוד לנורמות שעליהם התחנכו, אף על פי שהנורמות הללו לעתים מנוגדות לתחושות הבטן שלהם. רופא הילדים הספרדי דוקטור קרלוס גונזלס מרבה לצטט בהרצאותיו סקר שנערך בארצו, שבו מרבית ההורים שנשאלו אם הם ישנים יחד עם תינוקותיהם, השיבו בשלילה. אלא כשהגיעה שאלת ההמשך, ואתמול בלילה, מספר התשובות החיוביות זינק. מחקר בריטי שערכה דוקטור הלן בל הגיע לממצאים דומים. המחקר, שבדק עמדות של נשים לפני לידה, העלה כי אף אחת מהן לא מתכוונת לישון עם תינוקה. כי שלושה חודשים לאחר לידה הן נשאלו על כך בשנית. הפעם, 70% מהן ישנו עם התינוקות שלהן לפחות מדי פעם. אז אם רבים מההורים עושים זאת, ייתכן שזה הדבר הטבעי לעשות? הוא בן 72, יליד בוסטון. כצאצא למאגרים מסקוטלנד ואירלנד, הוא מעיד על עצמו שהוא רקדן סטפס לא רע בכלל. את הידע שלו לא ינק מבילוי עם אמהות בשבטים פרימיטיביים. כאנתרופולוג, בראשית דרכו חקר דפוסי חברות, הקשרות והורות בקרב קופים וקופי אדם. הוא עסק בהשפעות השליליות של הפרדה, גם קצרת מועד של גורים מאימותיהם, והתעניין במיוחד בהיבטים פיזיולוגיים כמו פעימות לב, נשימה, טמפרטורה, מערכת החיסון, רמות קורטיזול, עיכול וגדילה. עם לידת בנו היחיד ב-1978, החליט מקאנה ליישם את הידע שצבר על חקר תינוקות אנושיים. ב-1983 הצטרף למחלקה לנוירולוגיה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת קליפורניה, ושם ערך את מחקריו הראשונים. המחקרים בחנו עם לינה של התינוק בצמוד לאמו, בשילוב עם הנקה, תורמות לויסות כל המדדים האלה בהשוואה לתינוקות שישנים לבד. את ההבדל בינו לבין חוקרים רבים שקדמו לו אפשר למצוא כבר בהנחת המחקר הבסיסית שאיתה יצא לדרך. המחקרים הראשונים על שינה של תינוקות נערכו בשנות ה-50, תקופה שבה שיעורי ההנקה עמדו על 9% בלבד. כתוצאה מכך, הם התבססו על מודל של תינוק שישן לבדו וניזון מתמל. מקאנה, מנגד, מגייס מיליוני שנות אבולוציה, שמספרת סיפור טוב ומתבסס עליה. לשיטתו, יחידת המחקר הבסיסית בחקר שנת התינוק היא לא רק התינוק, אלא התינוק ואימו. הוא מכיר בכך שהתבססות על האבולוציה לא מצילה אותו מהטיות, אבל משוכנע בכך שהיא נקודת מוצא טובה לשאלה המתבקשת, מי הוא התינוק האנושי, שקודמת לשאלה, מה לעשות איתו? אז מי הוא באמת התינוק האנושי? כדי להכיר את התינוק האנושי עלינו להיות מודעים לכך שתינוקות מונעים מצרכים בלבד. אין להם רצונות, הם מונחי אינסטינקטים ורפלקסים. התינוק האנושי הוא שברירי, תלוי לחלוטין במגע, חסר אונים בהיותו המפותח פחות מכל היונקים בעת לידתו. המשמעות היא שהמערכת הפיזיולוגית שלו אינה מסוגלת לפעול באופן מיטבי ללא מגע עם גופה של אמו, שממשיך לבסט אותו גם מחוץ לרחם. במילים אחרות, גופה של האם הוא בית הגידול, הסביבה שאליה התינוק האנושי מסתגל. בין אם הם נולדו בברזיל, שוודיה, ארצות הברית, אנגליה או נפאל, בין אם הם חיים בחברת ציידים לקטים או בחברה מתועסת, במגע צמוד עם גוף האם, תינוקות נושמים באופן סדיר יותר, מנצלים אנרגיה יותר ביעילות, לחץ הדם שלהם נמוך יותר, פעימות ליבם סדירות יותר, הם גדלים מהר יותר וחווים פחות לחץ. התרבות התקדמה בצעדים מהירים בהרבה מהביולוגיה, והתינוקות נאלצים לשלם את מחיר הפער, מוסיף מקאנה. עולמו של התינוק לא השתנה. הוא אדיש לגמרי להיבטים תרבותיים. הבנה של העובדה הזאת תעזור לנו להבין שאנחנו לא יכולים להעניש אותו או לשפוט אותו על כך שהוא לא מסוגל לגשר על הפער הזה. זו ההבנה העמוקה ביותר. דווקא ההכרה במחנה המשותף הביולוגי, לפני התחלת ההיכרות עם האישיות של התינוק הפרטי שלנו, פותחת את הדרך להיענות לצורכיהם ולשמש עבורם סביבה בטוחה ומיטיבה. סביבה כזו נדרשת להתפתחות נוירוביולוגית תקינה של מי שמתחיל את חייו כשגודל המוח שלו הוא 25% מנפח של מוח בוגר, ושאמור בשנתו הראשונה להכפיל את גודלו. מקאנה מדגים את דבריו באמצעות ניסוי שהובילה החוקרת האמריקאית אבלין תומן לפני יותר מ-25 שנה. החוקרים הכניסו לאינקובטורים של פגים בובות דובון שבתוכן הוטמנה משאבה שמחקה דפוסי שאיפה ונשיפה של שינה עמוקה. בהדרגה, התינוקות הסתנכרנו עם קצב הנשימה של מכונת הדובון. הפרקטיקה הזאת סייעה לבסט את הנשימה שלהם, וההשפעה המיטיבה נמשכה גם לאחר השחרור מבית החולים. הדובונים אף סייעו להתפתחות הנוירו-התנהגותית של הפגים, שהגיבו לנוכחות הרכה והתקרבלו איתם. האם היא למעשה דובון השינה האנושי של תינוקה, אומר מקאנה. כשבני נולד גיליתי שאני יכול לשלוט בנשימה שלו על ידי שינוי מהירות הנשימה שלי, כאילו שהיינו בסינכרון זה עם זה. בהמשך, המחקר שלי אישר שהנשימה של האם והתינוק מבוסתת באמצעות הנוכחות של כל אחד מהם. קולות השאיפה והנשיפה, העלייה והירידה של החזה, הפחמן הדו-חמצני שנפלט על ידי האחד, נשאף על ידי השני ומחולל את הנשימה הבאה. אני מכנה את האם אדריכלית השינה של שניהם. באמצעות השינה שלה היא קובעת את מבנה השינה של תינוקה. כשמביטים בתמונת השינה של האם והתינוק, לכאורה לא קורה שם כלום, ממשיך מקאנה, אבל למעשה קורה שם הכל. אני רואה בית ספר שלם שמוחו של התינוק עובר בלילה בזכות חגיגה של אינטראקציה חושית שמתקיימת שם. תאי המוח של התינוק מגיבים לכל מגע אקראי ביניהם. טמפרטורת הגוף של התינוק שישן סמוך לאמו גבוהה במעלה עד מעלה וחצי מתינוקות שישנים לבד. כששואלים אותי אם זה המצב הרצוי, אני עונה שמאחר שתינוקות ישנו בסמוך לאמותיהם משחר האנושות, סביר שזו הטמפרטורה הרצויה, ולכן כל טמפרטורה שנמוכה ממנה צריכה להתאפס כמצב הפחות רצוי ולא להפך. בחלק ניכר מהזמן, שלבי השינה של האם והתינוק מסונכרנים ביניהם. למעשה, השינה שלהם שזורה זו בזו. האם מסוגלת לשלוף את עצמה במהירות גם ממצב של שינה עמוקה, נוכח כל שינוי או סימן שיכול להתפתח למצוקה. כדי לצמצם סיכון למוות בעריסה, ארגוני הבריאות הבינלאומיים וגם משרד הבריאות בישראל ממליצים שתינוק ישן בשנה הראשונה בחדר הוריו, אבל לא באותה המיטה. ההמלצות האלה מבורכות, אבל הן מתייחסות ברובן רק להיבט של סכנת מוות ולחשיבות השהייה באותו חלל עם התינוק, אך ורק כדי שההורה יוכל להיענות מיידית למצוקה חריגה. הן מפספסות את יתר ההיבטים המיטיבים בלינה בקרבת התינוק, אלה שאני מקדיש את חיי כדי לחקור אותם. באקדמיה לרפואה, הנקה למשל, עברה כברת דרך בנושא. בפרוטוקול המעודכן שלה מ-2019, שאני אחד ממחבריו, מצוין סוף סוף שלינה תינוק היא תלוית תרבות, ויש קריאה לשים קץ לסטיגמה סביב הלינה המשותפת. מוות בעריסה נחשב בעבר תופעה מסתורית, אבל כיום אנחנו יודעים שהיא איננה כה מסתורית כפי שסברנו. שנים הנחו אותנו להוציא תינוקות לחדרים משלהם, וכך, לא רק שמנענו מהם את כל היתרונות שבקרבה לאימהות, אלא שגם גרמנו להפחתה בשיעורי ההנקה, שהיא עצמה מפחיתה סיכון למוות בעריסה. היא מפחיתה סיכון אפילו בהיבט נוסף ידוע פחות. אחרי ההנקה, התנוחה הטבעית ביותר להשכבת התינוק לישון היא על גבו. עם ירידת שיעורי ההנקה החלה השכבת התינוק על בטנו, בתנוחה זו שנתו עמוקה יותר, ותינוק שנקלע למצוקה נשימתית לא מצליח להתעורר ולחלץ את עצמו. אגב, אני מבדיל בין תנוחת השכבה על הבטן על מזרן, ובין השכבת התינוק בתנוחת גחון, בתנו אל בטן אמו, שאינה מסוכנת. בכל מקרה, לטענת מקנה, שיח שמוגבל למניעת סכנת מוות בלבד, מטמיע בהורים את המסר שהם עצמם פוטנציאל של סכנה לילדיהם, באופן קולע, כדרכו, הוא מנסח שאלה שהופכת את הקערה על פיה. במקום מה הורים עלולים לעולל בגופם לתינוקות, עלינו לשאול מה אנו יכולים לעשות באמצעות גופנו למענם. הנושא הזה הגיע אפילו לפתחו של בית המשפט. למעשה, גויסת לו פעם כעד מומחה כדי לספק חוות דעת מקצועית על כך שהורה שישן עם ילדו אינו מסוכן. שימשתי עד בכמה משפטים. אחד שזכור לי היטב היה מקרה שבו אב ששתה לשוחרה נרדם עם תינוקו על הספה וגרם למותו. כתב האישום היה על עצם הלינה עם התינוק, ללא קשר למצב ההכרה של ההורה או מקום הלינה. לפני שנעתרתי לבקשת ההגנה, וידאתי היטב שלא השתמע בשום אופן שאני הולך להכשיר לינה עם תינוק במצב של שחרות חלילה. המוטיבציה שלי הייתה בדיוק לחדד את ההבדל בין הדברים, להבהיר שלינה עם התינוק במצב של שכרות הוא מעשה מסוכן ולא לגיטימי, לעומת מצבים אחרים שבהם בטוח ולגיטימי ללון בקרבת התינוק. עשיתי זאת כדי למנוע מצב של תקדים משפטי מסוכן, שלפיו לינת הורה עם תינוקו מסוכנת כשלעצמה. חוות דעתי התקבלה וכתב האישום המקורי תוקן. מכאן אני אזכר בעדות נוספת שסיפק במקרה אחר של זוג שהיה בתהליך גירושים. האם הייתה מעורערת בנפשה ולכן האב זכה למשמורת על שלושת ילדיהם, הוא מספר. כדי לזכות בילדים, היא האשימה אותו בניצול מיני של הילדים בלינה המשותפת. הגשתי חוות דעת לגבי הזכות הלגיטימית של אב לישון עם ילדיו. ודאי שיש מקרה ניצול מיני, אבל לינה עם הילדים, גם של אבות, איננה ניצול מיני כשלעצמה. המחקרים שלך מראים שלא רק שלא מדובר בזכות לגיטימית, אלא שיש חשיבות למגע צמוד גם עם האבא. בהחלט, דובר כבר רבות גם על היכולת של אבות להפריש את הורמון האהבה אוקסיטוצין, נושא שחוקרת עמיתתי פרופסור רות פלדמן. אני בדקתי את הקשר בין לינה משותפת לבין טסטוסטרון. רמות גבוהות של הורמון הטסטוסטרון נקשרות עם נטילת סיכונים והתנהגות נמהרת שאינה רצויה בתקופת גידול וטיפוח צאצא. ממחקרים שנערכו בעבר, אנחנו כבר יודעים שרמות הטסטוסטרון של גבר שנמצא בזוגיות נמוכות יותר משל גבר רווק, ושרמות הטסטוסטרון של אב נמוכות יותר משל גבר שאיננו אב, וכן שבקרב גברים שמעורבים בגידול ילדיהם חלה ירידה נוספת. במחקר שערכנו על אבות צעירים בפיליפינים, בדקנו לראשונה את הקשר בין רמות הטסטוסטרון ולינה בקרבת התינוק. נמצא שבדגימות רוק של אבות שחלקו משטח שינה עם תינוקותיהם, נמצאו רמות טסטוסטרון נמוכות בהשוואה לאבות שישנו בנפרד מהתינוקות שלהם. מה שאנחנו למדים גם מהמחקר הזה הוא שלפיזיולוגיה של האב יש יכולת לסגל את עצמה לצורכי הטיפול בילדיו. ובכל זאת, ברוב המקרים אמהות הן אלה שישנות לצד התינוק, והענקה היא זו שמכתיבה את דפוסי השינה. תוות המונח שקושר בין השתיים, breast sleeping, שינה ענקה. אספר לך סיפור. המונח הזה נגלה אליי בחלום בלילה שלפני הרצאת אורח מטעם איגוד הענקה של אוסטרליה. מיהרתי לרשום אותו כדי לא לשכוח, ולמחרת חשפתי אותו לראשונה בהרצאתי והוא התקבל בהתלהבות. אני רואה פי שניים יותר אפיזודות של הנקה לעומת אמהות מניקות שאינן ישנות עם תינוקותיהם. ולמרות שהן מניקות יותר, כשנשאלות כמה פעמים הניקו במהלך הלילה, התשובה הקטנה בהרבה משקרה בפועל. כלומר, הן עשו זאת כשהן לא לגמרי במצב עירות, והמשמעות היא שהן הצליחו לנוח. 65% מהנשאלות שישנו לצד התינוק טענו שישנו שינה טובה או מספקת, לעומת 40% מנשים מניקות שישנו בנפרד מהתינוק שלהן. בסיכומו של דבר, הלינה בקרבת התינוק פותחת פתח למפל התרחשויות בהיבטים התנהגותיים ופיזיולוגיים של האם והתינוק. זה טוב ויפה כשמדברים רק על צורכי התינוקות, אבל צריך להבין גם הורים הלומי שינה. אמהות שמצופה מהן גם לתפקד בשוק עבודה תחרותי צריכות לישון. את החלל הזה ממלאים טיפולי התערבות התנהגותית, מה שמכונה אימוני שינה. אני ניגש לכך בענווה מאחר שלא הנקתי, כמובן, ועם זאת, כן ישנתי עם בני. אני מודע לקשיים שמוערמים על הכתפיים של הורים בעולם דינמי שמייצר מצבי לחץ. אבל אני לא בטוח שניתן להמיס את השינויים האלה על כתפיו הצרות של התינוק. ניסיתי פעם אחת ויחידה לאמן את בני לישון כשהנחתי אותו בעריסה ונתתי לו לבכות. אחרי כ-10 דקות נשברתי. לקחתי אותו בזרועותיי ונשבעתי שלעולם לא עוד. עד היום, והוא בן 42, אני מרגיש אשמה על כך. אני יודע שזה לא יהיה נעים לאוזן מה שיש לי לומר, אבל בעיניי, הפרקטיקה של אימוני שינה היא ממש התעללות בתינוק. זו פרקטיקה שמבוססת על מיתוס שגוי מהיסוד, שלתינוקות יש בעיות שינה וששינה רציפה טובה להם. בואו נעמיד דברים על דיוקם. זה אולי מקל על הורים וניתן להבין זאת בעולם תובני שכזה, אבל זה בטח לא מה שהתינוקות צריכים. ולמרות זאת, הקושי שחווים הורים הופך את אימוני השינה למקובלים יותר ויותר. התומכים בהתערבות התנהגותית שכזו גורסים כי הרדמות עצמאית היא מיומנות חשובה שהורים יכולים להקנות לתינוקם, שבכוחה לסייע לגדילה, להתפתחות קוגניטיבית תקינה ולשיפור התפקוד של מערכת החיסון. יתרה מכך, הם טוענים כי לשינה רציפה יש גם השפעה להתפתחות רגשית וחברתית. כיועצת הנקה שנדרשת במסגרת עבודתי עם אמהות לסוגיות של שנת התינוק היונק, נחשפתי למחקרים שעליהם מתבססות הטענות הללו. בחלק מהמקרים מדובר על מחקרים שעוסקים בחשיבותה של שינה איכותית באופן כללי, ללא התייחסות ספציפית לתינוקות רכים, שדפוסי השינה שלהם שונים בתכלית. מחקרים אחרים אמנם כן מתייחסים לקשיי שינה בקרב פעוטות וילדים, אך לא בקרב תינוקות רכים. במחקרים אחרים נעדר קריטריון אובייקטיבי ברור להגדרת מונחים, כמו בעיות או קשיי שינה. לא מצאתי אף מחקר שמסקנתו היא שאימון שינה מיטיב עם התינוקות. כן קראתי מחקרים שטוענים שאימונים אלו אינם משפיעים לרעה על התינוק, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. השאלה היא, אם אי גרימת נזק היא מסקנה מספקת כשמדובר בניסיון לשינוי התנהגותי של ילדינו. גם מכאן המשוכנע שהרעיון שאימון שינה מומלץ קלינית הוא מיתוס שגוי. הדקות שבהן הנחתי לבני לפקוט הן משהו שהתחרט עליו לנצח. בהמשך מצאתי ביסוס מדעי למה שהרגשות שלי אמרו לי, שאימוני שינה הם המצאה ייחודית מערבית ללא שום השפעה חיובית ביולוגית או פסיכולוגית על ילדים, זולת הכפפתם לפרק זמן של ייאוש, תחושת נטישה ואכזבה נוכח הנסיגה הבלתי צפויה של הוריהם מהתנהלות אוהבת ומגוננת שאפיינה אותם עד כה. הורים רבים מספרים שייעוץ השינה ממש הציל אותם. האם לדעתך אף פעם אין מקום להתערבות התנהגותית בשינה של פעוט? אין לי אלא להשלים עם כך שבנסיבות מסוימות יש הורים שיתעקשו על אימונים כאלה כדי לסייע למנוחתם. אבל חשוב שלא ירמו את עצמם שזה נעשה לטובת התינוק או הפעוט. לא משנה איך נסתכל על זה, מנקודת מבטו של הילד, אימוני שינה הם עונש אכזרי ויוצא דופן גם בגילים מאוחרים יותר, שקשורים לתהליכים כמו גמילה מהנקה והתבססות תזונת מוצקים, ולא לצורך לסדר את שנתו של הילד. עיקר המחקר שלך עוסק בגיל שבו התינוק האנושי חסר אונים לחלוטין. עד איזה גיל אתה תומך בלינה לצד הילדים? אין קו גבול ביולוגי שקובע שילד אינו צריך או אינו רוצה לישון עם הוריו כדי לחוש בטוח ומוגן, כל עוד זה מתאים לכולם. כשמדובר בפעוטות וילדים, זה כבר לא עניין ביולוגי טהור, אלא חברתי. הנסיבות החברתיות שהן פועל יוצא של חברה מערבית, הן שהופכות לינה משותפת בשלב זה בחיי הילד לחוויה פחות מוצלחת למבוגרים, וזה בסדר גמור. אנחנו לא מספיק טובי לב עם התינוקות שלנו, נאנח מכאן לקראת סוף שיחתנו. אנחנו לא אדיבים אליהם מספיק. במידה רבה הוא הקדיש יותר מ-40 שנות מחקר במטרה לסייע בהחדרת מעט מאותו טוב בהתנהלות שלנו עם ילדינו, תהליך שאולי יהפוך אותנו גם לאדיבים ומיטיבים כלפי עצמנו. אם רק נפנים שאנחנו לא פוטנציאל נזק לילדינו, שאין צורך להשקיע בתיקונם, שדי שנקפיד על מגע קרוב. בסופו של דבר הוא יכול להביט לאחור בסיפוק. מסקנות מחקריו מחלחלות יותר ויותר ללב הממסד הרפואי. הוא משמש מרצה מבוקש ומחוזר על ידי כתבי עת מדעיים. נאמן לעקרון הנאה דורש ונאה מקיים, את העקרונות שלו על חשיבות הקרבה הפיזית הוא מיישם גם עם נכדו הפעוט שמתגורר בקרבת מקום, ונהנה להיווכח שגם בנו ממשיך את מסורת המגע הצמוד עם בנו. זה הסיפוק הגדול ביותר, הוא מסכם. ואולי מתברר שאין גיל שבו חייבים להפסיק. רק בשבוע האחרון, רבים בישראל מצאו את עצמם ישנים שוב בקרבת ילדיהם, אפילו הבוגרים ביניהם. אצלי בבית, למשל, חדר השינה שלנו הוא הממד, וכך חזרנו אחרי שנים לטעום את טעמה של הלינה המשותפת עם בנותינו, בנות ה-13 וה-11. כשמכאן השמל, כך הוא כמובן החל לרגיעה במצב, ובכל זאת לא פספס הזדמנות לראות בו הוכחה חיה, לכוחה ולחשיבותה. של הלינה המשותפת. אפשר להפסיק לפחד. הורים צריכים לישון עם התינוקות שלהם. כן, הכי קרוב שאפשר. כתבתה של עינת תלמון. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.